ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה תשיעית בשורות הרחבות, בערך באמצע העמוד. מיד אפשר לראות סימון של פפיון, ומצד טקסט הגמרא רואים אות א' גם בצורה כזאת. בהמשך אפשר לראות עוד פפיון עם אות ב' על ידו. בשוליים מן הצד רואים יש לנו נושא סלש מבנה, וכתבנו ביתו מאנוסתו. זאת אומרת, אדם אנס אישה ונולד בת, היא שייכת לאביה, כמובן זה אבא שלה, והיא לא בת מקשרי נישואין, אי אפשר להגדיר אותו בת אשתו. עכשיו, בת כזאת, בת ביתו מאנוסתו, אנחנו נחפש במהלך הגמרא מקורות עונש, לעונש לאבא שבא עליה, וגם עזרה, כפי שאנחנו הסברנו פעמים רבות במשך המסכת, שכדי לבצע עונש בדין מבחינת המקרא, בנוסף לפסוק שמלמד על עונש, צריך עוד פסוק שמסוגנן בלשון לאו, לא תעשה כך וכך או אל תעשה כך וכך. אז בגמרא שלנו רואים ביתו מאנוסתו, על ההתחלה של הגמרא של היום, ביתו מאנוסתו מניין. אז המניין התמקד בהמשך שיש עליה עונש, על אבא, על עליה, שמקיימים יחסים אחד עם השני. בהמשך הגמרא תתמקד בעזרה לביתו מאנוסתו. כדאי לנו לציין שמבחינת הפסוקים בעמוד הקודם אפשר לראות בציטוט שכתבנו בשוליים למעלה בעמוד הקודם, עין ה' עמוד ב', ויקרא פרק י' ח' פסוק י', ושם התורה אומרת ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך אינה. הפסוק מתייחס לנכדה, בת הבן או בת הבת, אבל איפה ביתו? ביתו ממש. אז אנחנו נפנה כעת לגמרא. ביתו מאנוסתו מניין? התשובה, אמר אביי, קל וחומר. המקור של ביתו ממש אסורה ויש עונש, נלמד מקל וחומר על בת ביתו אנוש. יש עונש על בת ביתו, וזה הגמרא בשיעור הקודם גילה דרך גזירה שווה שנקראת הנה זימה זימה, בלשון מאוד בקיצור, כי עסקנו בגזרה השווה הזאת בשיעור הקודם. אז אם על בת ביתו יש עונש, על ביתו לא כל שכן. שואלת הגמרא, איזו מין דרך להסיק מסקנות וכי עונשין מן הדין? האם ניתן דרך קל וחומר להגיע שיש עונש? מן הדין ביטוי לקל וחומר, ומקובל בש"ס שלא עונשים מן הדין, לא מגיעים למסקנות שיש עונש מכוח לימוד של קל וחומר. הגמרא עונה, זה לא דוגמה של קל וחומר, גילויי מילתא בעלמא הוא. רש"י פה מרחיב מה כן נחשב קל וחומר שלא עושים בעניין להגיע לעונש, ובניגוד לזה, זה נקרא גילוי מילתא בעלמא. הכוונה כך, שכל הקשר של בן אדם עם בת ביתו זה בא דרך ביתו, אין אין אחר, אין צורה לעקוף את זה. אז אם התורה אומרת שעל בת ביתו יש עונש, זה לא עניין של קל וחומר על ביתו, אלא זה לשון הגמרא גילוי, אנחנו רק מגלים מה שמתבקש. דהיינו, אם בת ביתו נאנשים עליה וכל האיסור שלה יונקת מכך שהיא בת של הבת, אז מובן מאליו שעל ביתו ודאי יש עונש. גישה שנייה, היינו צריכים לציין שהשימוש במשולשים האלו מוסבר בצד עם מקורות לעונש לבעל ביתו מאנוסתו, בניגוד לאדם שבעל בת שנולדה מהוא ואשתו. אז רב אמר, אמר לי רבי יצחק בר אבדימי עתיה, התייחסנו לזה לפני כמה דקות, כתוב עתיה זה גזירה שווה כפולה, הנה הנה, אצל הפסוק של בת בת ביתו, כתוב בת בנך או בת ביתך, כתוב בפסוק הזה המילה הנה, וזה מאפשר לנו לקשר את זה לבת בנה בת ביתה בפסוק יוד זין שם בפרק יוד ח', ומאחר שעשינו את הקשר הזה אפשר להמשיך את הקשר זימה זימה שמזה לומדים את יזימה זימה או לומדים לשריפה, כי בפסוק י' ד' בפרק ח' שמדבר על עונש שריפה שם כתוב זימה. אז מהקשר הקשר הכפול הזה, הגזירה שווה כפולה, לומדים שביתו מאנוסתו יש עונש עליה. אגב, הייתי צריך אולי להוסיף שבפסוק י' ז' כתוב ערוות אישה וביתה, ומאחר ששם מוזכר ביתה אז גם בפסוק י' יש להבין ביתו, כי בדרך הגזירה שווה של הנה הנה, אז הנה הנה הופכת ביתו להיות כמו בת ביתו, כמו שראינו אצל האישה ביתה כמו בת ביתה. תני עבור דרבי אבן, לפי שלא למדנו לביתו מאנוסתו, כפי שאמרנו זה לא מופיע מפורש במקרא, הוא צריך הכתוב לומר במקום אחר ויקרא פרק חפה לפסוק ת' ובת איש כהן, המשך הפסוק כי תחל לזנות את אביה, היא מחללת באיש תשרף. כתבנו את הפסוק בשוליים של הגמרות המסומנות של התוכנית שלנו של מפת התלמוד. עכשיו, מה דורשים מפה? קודם כל המילה איש ובת איש כהן, היה אפשר לכתוב ובת כהן, מה זה בת איש כהן? אז רש"י מסביר בשורה השנייה מתחת לגמרא, הוא צריך הכתוב לומר ובת איש כהן, כהבי לי למימה, היה יכול להיות לכתוב ובת כהן, וכתוב איש, לומר לך בת איש מאנוסתו, היא בת רק של האיש, כוונה שאינה בת אשתו. אז התורה כאן מרמזת לביתו מאנוסתו, והמשך הפסוק כי תחל לזנות את אביה, כלומר שזינתה מאביה בשריפה. זה כמובן מה שנקרא תורה שבעל פה, כי אם היינו מפסקים את הפסוק באופן נגיד רגיל, אז כי תחל לזנות בפסוק אנחנו דרך כלל קוראים את אביה היא מחללת, אבל פה בגלל שמדובר פה ביכולות של תורה שבעל פה לדרוש פסוקים, אז אנחנו לומדים כי תחל לזנות את אביה, אז יש כאן בת עם אבא שלה, והפסוק מלמד באש תשרף. אז הנה שהבעל ביתו מאנוסתו בשריפה. אנחנו נמשיך בגמרא עם קושיה, אמא בת כהן היא בשריפה ואין בועלה בשריפה אף ביתו מאנוסתו, היא בשריפה ואין בועלה בשריפה. יש משמעות לפסוק שקראנו, ויקרא פרק חפה לפסוק ת', שתקף באופן כללי. בת כהן שהיא או ארוסה או נשואה, אם היא מזנה עם גבר אחר, היא חייבת שריפה. ומהפסוק הזה לומדים שרק היא בשריפה, אבל לא הבועל. מי שבועל בת כהן נשואה, הוא חייב בחנק, היא חייבת בשריפה. אז עכשיו השאלה, האם נעתיק את הגישה הזאת גם לאבא הבא על ביתו מאנוסתו, שהיא חייבת שריפה והוא משהו אחר? הגמרא עונה, כאן יש, אולי רק נציין המשפט הראש שקראנו, היא בשריפה ואין בועלה בשריפה, אז בועלה פה מדובר על אבא שלה. אולי רק נחזור, כמו, האם נגיד כמו אצל בועל בת כהן נשואה או ארסה, יש חילוק בין העונש שלו לעונש שלה, היא בשריפה הוא בחנק? גם במקרה שנלמד מאותו פסוק, במקרה של אבא בא, בא אבא בא על ביתו מאנוסתו, היא בשריפה ואבא במשהו אחר? אז כדי לענות לשאלה הזאת, יש לנו התייחסות של אביי ואחר כך רבא. אמר אביי, אמר קרא, את אביה היא מחללת. מתי אומרים שהיא בשריפה ואין בועלה בשריפה? מתי עושים את החילוק הזה? מי שמחללת את אביה, ואז אומרים באש תשרף, שרק היא בשריפה ולא הבועל. אבל יצתה זו למעט המקרה שלנו, אבא הבא ביתו, שאביה מחללה, הוא זה שמחלל אותה. אז במקרה כזה, אז אין הדין הזה לחלק בינה לבין בועלה. רבא אמר, בשלמה אתם אחר הבא על בת כהן נשואה. אפשר להבין מה קורה, אפיקטי מדינה דבת כהן, התורה מוציאה אותו מהדין של בת כהן שהיא בשריפה, ומה הוא מקבל? הוא מקבל חנק, והוא קימת הדינה דבת ישראל, כמו כל מקרה של גבר זר שבא על אשת איש ישראל, דהיינו חנק. אז זה שאומרים שהבועל בת כהן נשואה הוא בחנק, זה בעצם להשאיר אותו בתחום של כל בועל נשואה, כל בועל אדם זר שבועל נשואה, כולם בחנק. אז זה אפשר להבין מה קורה אצלו בעניין הבועל בת כהן נשואה. אחה, אבא שמה, שבא על ביתו, ואנחנו רואים שהיא בשריפה, עכשיו אתה רוצה להוציא אותו לאן? עדינה דמן מוקמת לי, איזו דין אחר שאפשר להגיד זה יהווה תקדים בעונש המיוחד של האבא, אם אנחנו מוצאים אותו מכלל שריפה, אז לאן נעמיד אותו? עדינה דפנויה מוקמת לי, האם נחשיב אותו כאחד שבא על פנויה שפטור? הרי רשי אומר שהבת שהיא בעניין קיום יחסים, וגם ראינו את זה לא מזמן בדפים הקודמים, שהיא פסיבית, ובכל זאת היא נהרגת, הוא שהוא אקטיבי בתור הגבר, מה פתאום שנגיד שהוא פטור? ודאי שלא. אז בדלת ברירה אנחנו אומרים שלא רק היא מבאבא שבא ביתו היא בשריפה, גם הוא בשריפה. ת טיפלנו כעת בשורות האחרונות שבהם פתחנו את השיעור במקור לעונש לאבא הבא על ביתו מאנוסתו. עזרה לביתו מאנוסתו מניין? בשלמה לאביי ורבא, אנחנו משתמשים במשולשים אלו כהמשך המשולשים שבקטע הקודם. הם הביאו מקורות שביתו מאנוסתו היא סיבה לעונש, אז בשלמה לשיטתם מהיכא דנפקא לו עונש מאותו מקור שלמדו שיש עונש מאתם נפקא לו עזרה. הם יכולים נגיד לנצל את המקורות אלו גם לגלות שהתורה מזהירה עליהם. אלא לדתני עבור דרבי אבין מאי, מאיפה הוא למד עונש לביתו מאנוסתו? הוא למד את זה מפסוק שמדבר בעניין כהנים בכלל, ויקרא חפל פסוק ת' שמדבר על עונש גרידה. אז מאיפה הוא לומד שיש לאו? אמר בילה, אמר קרא, הנה יש פסוק עם, עם לשון לא תעשה, אל תחלל את ביתך להזנותה, שבשבילנו אומר שיש לאו לאבא שיזנה עם ביתו. הגמרא שואלת, וגם תשימו לב יש כאן קושיה ארוכה, מתקיף לה רבי יעקב אחווה דרב אחווה יעקב, היי אל תחלל את ביתך להזנותה לאחי ודעתה, היי מבא אליי לחדתניה. אתה אומר שזה בא לשמש כעזרה לבעל ביתו מאנוסתו, הרי הוא תפוס ללימוד אחר. מה כתוב בברייתא? אל תחלל את ביתך להזנותה, זה הפסוק שלנו. יכול בכהן המסיע את ביתו ללוי בישראל, הכתוב מדבר? האם יש איזו אזהרה או איסור לכהן להסיע לחתן את ביתו עם לוי או ישראל? כאילו, מה כאן האבא מינה? כי הדין הוא שבת כהן כל זמן שהיא בבית אביה היא זכאית לאכול בתרומה, אבל ברגע שהיא ניסית למישהו לא כהן, לוי או ישראל, היא נפסלת מאכילת תרומה. זה מין סוג של חילול, היא לא יכולה להמשיך לאכול בתרומה כל זמן שהיא נשואה לאנשים האלו. האם בגלל זה יש איסור לחתן בת כהנים לוי או ישראל? תלמוד לומר שוודאי שלא. להזנותה, ככה מופיע בפסוק. בחילול שבזנות הכתוב מדבר, ומוסר את ביתו שלא לשם אישות, שהתורה מזהירה נגד כאלו התנהגויות, שאבא מוסר את ביתו לקיום יחסים בלי מסגרת חתונה, בלי מסגרת אישות, אישות כוונה נישואין. אז השאלה כעת, הפסוק הזה אל תחלל את ביתך להזנותה כבר תפוס לאסור את מסירת בת שלא לשם אישות. אז עכשיו מה המקור לביתו, לעזרה לביתו מאנוסתו? הגמרא עונה שבאמת נשאר עם הפסוק הזה. אם כן, אם הפסוק הוא רק ללימוד מה שמוזכר בברייתא של לא למסור את הבת לשם אישות, למקרא תחיל, גם זה לשון חול, משהו לא קדוש, משהו מבוזה, כמו המסירה לזנות. מה היה תחלל? הלמד הכפול מאפשרת לנו לומר שמה מינה תרתי, ניתן ללמוד שני דברים, אב הבא על ביתו והאיסור למסור ביתו לאדם לבעילת זנות. בשורות האחרונות התייחסנו לאבוע דרבי אבן שלמד העונש לביתו מאנוסתו מפסוק שדיבר בנושא של כהונה, אז הוא הביא את הפסוק הזה כעזרה. ואביי ורבא שהיה להם את המקורות שלהם לאזהרה, היי אל תחלל את ביתך להזנותה, מה יבדילי, מה הם לומדים מזה? אמר רבי מני, זה המסיע את ביתו לזקן. כדתניה, אנחנו נסביר עוד מעט. אל תחלל את ביתך להזנותה. רבי אליעזר אומר, זה המסיע את ביתו לזקן. מה הקשר בין נישואי בת צעירה לאדם מבוגר, מבוגר הרבה ממנה? רשי למטה כותב, המסיע ביתו לזקן, ומתוך שאינה מקבלתו, היא לא רוצה לחיות, להמשיך חייה עם האדם זקן בזמן שהיא צעירה, אז היא לא מקבלת אותו. מה, אז מה היא עושה? מזנה היא עליו, היא תחפש מקומות אחרים לספק את התאוות שלה, היינו זנות. אז אל תעשה את זה, זה אל תחלל בגדל, לא לגרום לכך שהיא תגיע לידי זנות. רבי עקיבא אומר, ממשיכים בגמרא, זה המשעה ביתו בוגרת. רשי כותב, זה המשעה ביתו בוגרת שמתווה להפקירה ומזנה. משעה הוא לא אבא זה לא מאפשר לה להתחתן, הוא משה אותה אצלו, ובכך היא, מה היא תעשה? יש לה תאוות, היא מתאווה להפקירות, ובגלל זה היא תבוא לידי זנות. הגמרא תרחיב על הנקודה הזאת של מה עומד בראש אבא שמשה ביתו בוגרת. אגב, המילה בוגרת בתלמוד, המשמעות שלה מעל גיל 12.5. יש ציפייה שאדם מחתן את ביתו, בוודאי בימי הנערות, שזה בין גיל 12 ל-12.5. מה אתה עושה פה? אתה לא מאפשר לה להתחתן, אתה משה אותה? אז אתה רק מזמין, מה שנקרא מזמין בעיות, שהיא תלך לזנות. אמר רב כהנא משום רבי עקיבא, אין לך עני בישראל אלא רשע ארום, זה א', ב', והמשה ביתו בוגרת. אז אומר, תתקין את הלשון פה כמו שואלת, אתו המשה ביתו בוגרת לב רשע ארום הוא. רשי מסביר פה בשורה האחרונה, משה ביתו בוגרת לב רשע ארום הוא, אם אתה כאילו מפריד את שני דברים, רשע ארום ומשה ביתו בוגר, זו היינו הך, שמשה אותה, רשי כותב בשורה האחרונה, שמשה אותה בשביל מלאכה. אבא זה, הוא רוצה שהיא תעבוד מעשה ידיה ושהוא ירוויח אותם. וזו היא עורמת רשע שגורם להזנותה בשביל הנעתו, שאין רוצה לקנות שפחה לשמשו. הוא רוצה שהיא תישאר לשמש אותו. אני הבאתי דוגמה אחרת, שהוא רוצה את ההכנסות שלה, אבל משתמע מפה שהוא רוצה שהיא תעשה עבורו מלאכה במקום להוציא כסף לקנות שפחה. אז כאן הגמרא רוצה לדעת מה היה כוונת רבי עקיבא שדיבר על שני דברים, אני אשר הום ומשה ביתו בוגרת, בזמן שזה משה ביתו בוגרת הוא רשע הום. אמר אביי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אחי כמר, איזה הוא אני רשע הום? תוספות אומר, יש הרבה דוגמאות של רשע הום, אבל אני רשע הום, יש רק דוגמה אחת, שבגלל העניות הוא מתנהג ברשעות, זה המשה ביתו בוגרת. רשי שורה ראשונה, אחי כמר, איזה הוא רשע, אני רשע הום, שבשביל העניות, בגלל המצב הכלכלי שלו, מרשיעה, זה המשה וכו'. ואחי, איתמר, אין לך אני רשע הום בישראל, אלא המשה ביתו בוגרת. היינו אולי צריכים רק להתייחס לפס הכפול, והם מימרות שהתחילו פה בעמוד א', בסוף עמוד א', מימרות של רב כהנא משום רבי עקיבא. בענייני התנהגות, אדם עם בני ביתו ועוד. אז הנה עוד מימרה. ואמר רב כהנא משום רבי עקיבא, הווי זהיר מן היועצך לפי דרכו. מי שנותן עצות להנאתו, לא כל כך אינטרסנט בשומע, בזה שהוא מוסר את העצה, הוא חושב על עצמו בזה בזמן שהוא נותן עצה לשני. אז להיות זהיר מזה, לא לקבל, לא ללכת לאחד כזה לקבל עצות. אמר וידם הרב, יש כאן רשימה של שלושה דברים. המסיע את ביתו לזקן, והמסיע אישה בוגרת לבנו קטן, והמחזיר אבידה לקוטי, מי שמחזיר אבידות לעובדי עבודה זרה. עליו הכתוב אומר, על כל שלושת הדברים האלו, הפסוק הבא שייך: למען שפות הרבה את עצמיה, לא יבא השם סלוח לו. המילה שפות זה לחבר, לחבר את הרבה עם הצמי. אנחנו נעבור דרך רש"י על הדברים האלו, איפה יש כאן איזו ניסיון לחבר בין מי שרבה ועם מי שצמי. רש"י בשורה רביעית אומר, רבה את עצמיה, שבע בדבר עם צמא לדבר. לא טוב לעשות את זה, לעשות חיבור בין שני אלו. זקן וילדה, זאת צמיה לתשמיש, וזקן צבע, וכן גדולה לקטן. הדוגמה השלישית, והמחזיר הוידע לקוטי, מה הבעיה? ישבה וחיבר קוטי לישראל. אותו שמתנהג באותו הנהגה של החזרת הוידע לעובדי עבודה זרה, כמו שמחזירים הוידות לישראל, הוא מנסה, מה הוא עושה פה? הוא מראה בעצמו, זה שמחזיר אבידות בכולם, בלי הבחנה, שהשבת אבידה אינה חשובה לו מצוות בוראו. כי מה המצווה מן התורה? המצווה מן התורה זה להשיב אבידה לישראל אחר, לא לכולם. זה שכן מחזיר אבידות לכולם, הוא מראה שמצוות התורה, מצוות השבת אבידה, מצוות הקדוש ברוך הוא, זה לא מה שמחייב אותו, זה לא מה שמנחה אותו, שאף לכולי הוא עושה כן, שלא נצטווה עליהם. עכשיו, מה הקשר בין המילים בפסוק? אמרנו למצוות הרבה את עצמיה, אבל עובדי כוכבים ששבעים ואינם צמאים ליוצרם, לא נלהבים מחפשים קשר עם בורא עולם, הם עובדי כוכבים, עובדי עבודה זרה. צמאה זו כנסת ישראל, שצמאה ותיבה ליראת יוצרה ולקיים מצוותיו. וזה שמחזיר אבידות לכולם, הוא מחבר ביניהם, הוא משווה ביניהם, ומראה שהוא נוהג על פי איזו, נגיד, מצפון מערבי נקרא לזה, ולא בגלל מחייב תורני. וההמשך של הפסוק די חמור פה, לא יבוא השם סלוח לו, בלתי נסלח. הגמרא שואלת, מיטיבי, עד עכשיו אמרנו שזה גרוע למי שמעשי אישה לבנו קטן. ויש פה רשימה של ארבע דברים: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו. הכוונה מכבדה, רש"י אומר, בתכשיטין נעים, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה. וכאן מה שחשוב לנו, ארבע, והמסיען סמוך לפרקן. סמוך לפרקן זה ביטוי שאומר לנו שהוא מסיע אותם שהם עדיין קטנים. עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך, ופגעת על נעבך, ולא תחת. ברכה גדולה על מי שדווקא כן משיא את בניו הקטנים. למעלה אמרנו שזה למען צפות הרוחס מאה לא יובע השם סלוח, לא גרוע מאוד, והנה משובח. הגמרא עונה, אין כאן קושיה, סמוך לפרקן שני. המצב הזה שהוא כמעט גדול, כמעט בר מצווה, זה שונה ממה שהתכוון רב למעלה, שעל זה נאמר לא יובע השם סלוח לא, כי שם מדבר בהם קטן ממש, לא, לא, רש"י נותן לנו פרק זמן שסמוך לפרקן, זה שנה או חצי שנה לפני הגדלות. בפרק זמן כזה האישה היא לא תזנה עליו, אבל אם מדובר בקטן יותר מזה, מה, היא תחכה? לא, היא תזנה. תנו רבנן, אוהב את שכניו, כאן עוד רשימה ארבעה דברים, אוהב את שכניו ומקרב את קרוביו ונושא את בת אחותו והמלווה סלו לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. אדם כזה מלא זכויות, הקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיו. רש"י מסביר ש מה שציטטנו עכשיו, אז תקרא, זה בישעיהו פרק נ"ח פסוק ט'. בפסוק ז', וכתבנו את זה בשוליים בצד קצת למעלה מפה בגמרא שלנו בגמרות המסומנות, בפסוק ז' כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים רודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. מהפסוק הזה ניתן ללמוד את כל הדברים, התכונות האלו. ואז אחרי זה שקראנו, ציטטנו פסוק ז', מופיע הפסוק הזה, אז תקרא ושם יענה, בפסוק ט', עם אחד כמעט סמוך אחד לשני. תנו רבנן, אנחנו מתייחסים כעת לויקרא פרק ח' פסוק י' ד', פסוק שעסקנו בו הרבה בזמן האחרון, וכתבנו את הפסוק גם את זה בשוליים, נקרא את זה ביחד. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא, באיש ישרפו אותו ואתן, ולא תהיה זימה בתוככם. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אותו ואתן. אותו ואת אחת מהן, דברי רבי ישמעאל. מבחינת המקרא, מדובר על אדם, ושהוא התחתן עם אישה, זאת כוונה, הוא בו לגיטימי, ואת הן, כוונה, ועוד אחת. אז אותו איש שלקח אישה מסוימת על אשתו, נוסף לאשתו, ובלי לבזבז זמן, הכוונה לחמותו, אז הוא והחמות יהיו בשריפה. זה אותו ואחת ואתן. עכשיו, כי זה לא עולה על הדעת שהאתן יכלול את אשתו הלגיטימית. אז אתן, הכוונה, מי שנשא אישה, הוא ועוד אחת, אם מקיימים יחסים, יהיה עונש שריפה. רבי עקיבא אומר, אותו ואת שתיהן. רש"י רש"י בדיבור המתחיל רבי ישמעאל, אתן חדה הוא והחמותו קאי, ואין חמותו מדרשה דזימה עתיה כדאמר ליעל, מיני לעסוק למטה, כנאמר עלינו את זה בשיעור הקודם. אבל לפי רבי עקיבא, המילה אתן זה לשון רבים, שתיים. ומי מתכוון התורה בזה? מתכוון לא רק על חמותו, גם עם חמותו. לפי רבי עקיבא יוצא שאם חמותו מפורש בתורה. לפי רבי ישמעאל, אם חמותו לא מפורשת בתורה, אבל היא נלמדת מהגזרה שווה שהזכרנו מוקדם יותר וגם אתמול בשום הקודם, אינה זימה זימה. עכשיו הגמרא ממשיכה, מהי ביניו? מה ההבדל בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא? אביי, אמר אביי, משמעות דורשים איכא ביניו. לשון, משמעות, הפסוק, כל ההבדל ביניהם. אבל הם מסכימים שאדם חייב על אם חמותו, רק הם חוקים איך לומדים אותה. או מהפסוק הזה באופן מפורש, או דרך גזרה שווה. וכאן הוא רבי מסביר, רבי ישמעאל סבר, אותו ואתן, מה המשמעות? אותו, הגבר, ואת אחת מהן. אחת מהן, הכוונה לחמותו. שכן בלשון יווני קוראים על אחת הינה. אז המילה את, הן, הן זה כמו הינה, אותו ואחת מהן. ואחת מהן, ראינו קודם, קראנו את הרשי, אותו אחת שהיא אסורה לו בפסוק, חמותו. אם חוזרים לפסוק, איש אשר ייקח את אישה, זה נישואים לגיטימיים. ואת אמא, יש כאן שתי נשים בפסוק, זימה היא, באי שיסרפו אותו, ואחת מהן. מי אחת שתשרף? לא אשתו ממש, אלא אמא, חמותו. זו גישתו של רבי ישמעאל. נמשיך בגמרא, לפי רבי ישמעאל, מה עם אם חמותו? אמרנו שאם חמותו זה נלמד מדרשה עתיה, והכוונה לגזרה שווה שהזכרנו כבר, הנה הנה זימה זימה. רבי עקיבא סבר אותו ואת הן. מה המשמעות של את הן? אותו ואת שתיהן. ושוב פעם, בפסוק כתוב איש אשר ייקח את אישה. זאת, אם מדובר באשתו גמורה, אז אין העונש עליה. אבל מה? כתוב ואת אמא, זימה היא, באיש יסופו אותו ואת הן. לשון רבים, זה הגבר ואת שתיהן. מי אלו? יש חמותו ואם חמותו. אחא כתיבה, אילו הפסוק מתכוון לאם חמותו גם כן. אז זה כלול במילה אתן. אז ההבדל בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אין מחלוקת לדין. אדם חייב על חמותו וגם על אם חמותו. רק ההבדל ביניהם, האם אם חמותו מפורשת במקרא או היא נלמדת ממקום אחר. רבא אמר יש מחלוקת ממשי בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, חמותו לאחר מיתה איכא ביניהו. בוא נוסיף שלגבי אם חמותו לשניהם היא לא כתובה פה, היא נלמדת מדרשה שיש איסור על אם חמותו, אבל מבחינת הפסוק שלנו יש מחלוקת לגבי אדם עם חמותו אחר מיתת אשתו. אשתו מתה לפני אמא שלה, אמא שלה היא חמותו של אותו אלמן. האם יש איסור? אז זה נקודת מחלוקת. רבי ישמעאל סבר חמותו לאחר מיתת אשתו, כוונה בשריפה, כאילו אשתו בחיים, אמא שלה אסורה. רבי עקיבא סבר איסורה באלמה, אבל אין עונש מיתת בדין. עכשיו אנחנו נפנה לרש"י. רבי ישמעאל סבר חמותו לאחר מיתה בשריפה. אנחנו מסתכלים לרש"י קצת יותר למטה מפה ברש"י. הוא אומר החיוב לאדם הבא על חמותו אחר מיטת אשתו כמחיים, כאילו אשתו בחיים. דאחי כמרקרא, אפילו אין מתקיימת אלא אחת מהן, כוונה חמותו בלבד, כי אשתו כבר מתה. אז זה הכוונה של את הן, אחת מהן, מה הדין? תשרף. דוודאי, אשתו לא נאמר כד, תשרף. רבי קיבא סבר, את הן, שתיהן משמע, דאחי כמר. אם אשתו קיימת, אז כאן יש שתיהן, אשתו וחמותו. במצב כזה, תשרף חמותו. ואם לאו, אם אשתו לא קיימת, אין כאן עונש שריפה לגבי חמותו, אלא איסור. איזו איסור? ארור שוכב עם חותנתו. נחזור לגמרא, כעת הגענו למשנה חדשה. עד עכשיו דיברנו לא רק בעונש סייף, אבל בשיעור האחרון וגם בשיעור לפני זה דיברנו על שריפה. מתחילת הפרק כמובן, זו הכוונה שלי שאלו הן הנשרפים. אבל עכשיו אנחנו עוברים למיטת בית דין השלישי, הסייף. קוראים זה נהרגין, ואלו הנהרגין. מי נענש על ידי סייף? הרוצח ואנשי עיר הנידחת. אגב, אנשי עיר הנידחת זה מדובר על עיר שהתושבים עבדו עבודה זרה במזיד כמובן. מה עונשם? סייף. זה בניגוד לאדם בודד, אדם פרטי שעובד עבודה זרה, אחרי יש עדים והתראה, הוא חייב סקילה. נמשיך במשנה. רוצח שיקה את רעהו באבן או בברזל וחבש עליו לתוך המים או לתוך האור ואינו יכול לעלות משם, הוא מת, חייב. מה זה כבש עליו? בן אדם, אנחנו נראה את זה וגם בגמר, בן אדם נפל לתוך, נגיד, נפל מעצמו לתוך מים. בא אדם ומונע ממנו, מזה שנפל למים, להרים ראשו מעל המים, זה הכוונה כבש, הוא דוחק את ראשו, הוא לוחץ על ראשו ומונע ממנו להוציא את ראשו מלאוויר. ועוד, הוא מת. המשנה אומרת חייב, דחפו לתוך המים או לתוך אור ויכול לעלות משם, הוא מת, פטור. זה שדחף אותו לא המית אותו, הוא היה יכול לצאת. למה הוא לא יצא? זה לא עניין עניין הוא שזה שדחף אותו לשם. שוב פעם, אם מדובר ביכולת לעלות והוא לא עלה ורקב כך מת, זה שדחף אותו פטור. שיסה בו את הכלב, שיסה זה נקרא להסיט את הכלב על בן אדם, למשוך אותו אפילו יותר גרוע, שיסה בו את הנחש, פטור. אותו אדם הוא נקרא גרמה באלמה, הוא לא עשה מעשה פיזית ישירות בכלב בשעה שהכלב הזיק לנפגע. עוד מקרה, השיך בו את הנחש. אדם הכניס שיני נחש לתוך ידו של חברו, נחש ארסי, אחר כך מת הבן אדם. רבי דם מחייב, החכמים פותרים. זה טעון הסבר, אבל אנחנו נמתין, כמו שרש אומר במפרש בגמרא. אמר שמואל, מאחר שמוזכר במשנה, הוא יקע את רעהו באבן או בברזל, שמואל מתייחס לפסוקים. ואנחנו בצד כתבנו חלקי פסוקים, במדבר, פרק למדה, פסוקים תת זיין, יוד זיין, יוד חט, ואפשר להסתכל ממול בשוליים. כתוב פסוק ט"ז ואם בכלי ברזל יקרו, פסוק י"ז ואם באבן יד י"ח, אם בכלי עץ יד, איזו חומר פה, איזו כלי נקרא לזה מיוחד. ברזל לא הוזכר אצלו יד. המילה יד ישמש אותנו כדוגמה לשיעור מסוים, דבר שאתה יכול לאחוז אותו, ימלא את ידך. אצל ברזל לא, זה לא כתוב, רק כתוב אם בכלי ברזל יקעו, לא בלי שום שיעור. אז אמר שמואל, מפני מה לא נאמרה יד בברזל? יד משמע שיש יש לדבר שיעור. תשובה, שהברזל ממית בכל שהוא. אפשר גם על ידי סיכה של ברזל ולגרום לעשות לחורר חור בוושת, בוושת של בן אדם, או לפגוע, לדקור את ליבו עם איזושהי חתיכת ברזל חד ודק, זה ימית את הבן אדם. אז זה הכוונה שברזל ממית בכל שהוא. תניה נמי אחי, רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, כוונה הקדוש ברוך הוא, ושהברזל ממית בכל שהוא, לפיכך לא נתנה תורה בו שיעור. והני מילי, זה שנוכל לחייב אדם ברצח אם הוא השתמש בברזל מזרי, זה ברזל מברז שהוא דקר אותו, הכניס את זה מחודו לתוך הנפגע. אבל אם הוא היכה אותו עם צידו של המחט הזה, זה לא אמור להעמיד בן אדם. אם אדם בכל זאת מת, זה שהיכה אותו בצידו לא יאשם. וחבש עליו לתוך המים. במשנה ראינו שתי דוגמאות בעניין המים, גם אש. הרישה דיברה על כבש עליו לתוך המים, והסיפה דחפו לתוך המים. בשני הדוגמאות האלו יש חידושים, וכאן הגמרא מפרטת. רישה רבותה כמש מלן, העניין של כבש, וסיפה רבותה כמש מלן, והגמרא מסבירה. רישה רבותה כמש מלן, רבותה כוונה חידוש, יש חידוש דבר בדה בהתנהגות הזאת של כבש עליו לתוך המים. אף אגב דלאו יהודה חפו, זה שכבש עליו שמנע ממנו לצאת, הוא לא זה שדחף אותו לתוך המים. דלאו יהודה חפו, אבל מה, כיוון דאין יכול לעלות משם, הוא מת חייב. אתה זה שמדעת ממנו לעלות משם, זה מספיק לחייב ברצח. סיפה רבותא כמש מלן, הקטע של דחפו לתוך המים, יש בזה חידוש. אף אגב דדחפו, כיוון דיכול לעלות משם, כאילו ולא עלה, הוא מת, פטור זה שדחף. שואלת כמו כבש מנלן, מאיפה הוא רואים, מה המקור שפעולה כזאת יכול לחייב אותו כרוצח? אמר שמואל דמקרא או באיבה. יש פסוק במדבר פרק למדי פסוק חפלף, גם הוספנו אותו בשוליים מן הצד, כתוב שם או באיבה עיקאו בידו וילמות מות יומת המכה רוצח הוא. אז המילה או בא לרבות, הגמור אומרת או באיבה לרבות את המצמצם. מצמצם זה הכובש שתיארנו מקודם. רש"י בשורה האחרונה, או לרבות את המצמצם, היינו כובש שצמצמו שם שלא יקום, שלא יוצא מהמים. ההוא גברה מצמצמה לחיותה דחברי בשימשה ומתה. היה אדם, נקרא לזה אדם רע, ש לא נתן לבהמות שכנו לצאת מתחת השמש. הוא לחץ עליהם כדי שהם לא יצאו למקום מוצל ומתו בשמש. רבינה מחייב, רב אחא בר רב פטר. רבינה מחייב, קל וחומר. חייב כמובן בתשלום כסף, אומר. קל וחומר. ומה רוצח שלא עשה בו שוגג כמזיד ואונס כרצון? יש הבדלי דין. אם אדם רצח בשוגג או קרא אונס וגרם למיטה של בן אדם, זה לא דומה למי שבמכוון רוצח בן אדם, זה ברצון. אז התחום של רצח שרואים, נקרא לזה, רואים הקלות, ובכל זאת חייב בו את המצמצם, אם מי שבכוונה כבש על מישהו שלא לעלות, מחייב אותו כרוצח. נמשיך בדף עין זין עמוד א', נזיקין. אז זה המעשה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, שבן אדם צמצם לבהמות שהשאיר אותם תחת השמש. נזיקין, יש צד חמור בנזיקין שלא מוצאים מיצר רצח, אולי למרבה האירוניה, אבל נזיקין שעשה בהן שוגי כמזיד ואונס כרצון. אם אדם הזיק, לא מעניין אותנו, התכוון לשבור את זה או בטעות שבר את זה, לא משנה, שברת, אתה חייב. אז נזיקין שבכל מקרה אדם חייב על נזק, אינו דין שחייב בהן, שחייב בהן את המצמצם. ודאי שהוא צריך לשאת בהוצאות, הוצאות מותם של הבהמות האלו. רב אחא בר רב פוטר המצמצם בעניין הנזיקין. אמר רב משאר שם הייתה מדעבו הדיאבא דפוטר. מה הטעם של, זה היה סבא שלו שפטר, למה הוא פוטר? אמר קרא, יש פסוק, ציטטנו את זה מקודם, כתבנו בין השורות התחלה, או באיבה עיקר בידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא. יש כאן מיעוט, רוצח הוא זה בא למעיט, ברוצח הוא דחייב לן מצמצם, בנזיקין לא חייב לן מצמצם. זה גזירת הכתוב. נכון שמצד אחד יש קל וחומר שמצביע על כך שבנזיקין יש לחייב את המצמצם, אבל מה לעשות? יש פה בגזרת הכתוב. אגב, רש"י מוסיף פה נקודה חשובה. דרשנו את המיעוט באיזו פסוק? במדבר למד ה' פסוק חף א', רש"י העיר שתחילת הפסוק או באיבה היכהו, או בתחילת הפסוק א' ו' או באיבה, זה היה המקור למצמצם במסגרת רצח. אז הפסוק הזה כבר מדבר על מצמצם, אבל מה? אולי כאן משחק מילים, הוא מצמצם את המצמצם לתחום הרוצח. נקרא לזה, קראנו לזה מיעוט. ברוצח יש חיוב מצמצם, אבל בנזיקין אין חיוב. עד כאן שיעורנו להיום.